אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכולן ולכולם, אתם על אפריקן בכאן תרבות. אני אורת אלמוגוס, ובכל תוכנית נדבר על אומנות, תרבות ואקטואליה שחורה מאפריקה ומרחבי העולם. אפשר להזין לשידור דרך האתר או באפליקציה של כאן וכהסקט בכל סימני ההסקטים והמוזיקה. היום בתוכנית נדבר על ייצוג שחור בספרות הישראלית, על הסכסוך בניגריה לטוויטר, על שיר השבוע שלנו שאתם, מאזיני ומאזינות אפריקן, בחרתם, וגם על בית קברות שנתגלה באיים הקריביים, שבו ככל הנראה עברו בני הדור הראשון לעבדות ממערב אפריקה. אבל לפני כן, בואו נדבר על מה יהיה לנו השבוע. יום המודעות לאוכלוסיות לבקניות נקבע על ידי האום לתאריך ה-13 ביוני, והוא נועד לשחרר את הציבור העולמי מהסטיגמות כלפי אותה אוכלוסייה. הוא חל שבוע לאחר יום המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל, וממש אחרי חודש הגיוון הבינלאומי במאי. אז מה זה ולמה אנחנו צריכים את זה? היום אנחנו רואים יותר ויותר אנשים לבקנים במיינסטרים, דוגמנים ודוגמניות. למי שלא יודע, הלבקנות זה מחלה תורשתית שמתאפיינת בהיעדר מלנין, שמקנה צבע לבן לאור, לשיער ולעיניים, גוף אור חיוור שאינו בר שיזוף ועיניים בהירות. אחד מכל 1,400 תושבים בטנזניה הוא לבקן, ובמערב לעומת זאת רק אחד מכל 20,000 איש הוא לבקן. במהלך העשור האחרון תועדו מאות מקרים של הרג ואלימות כלפי הלבקנים, והרדיפה הזאת נובעת מאמונה כי המראה הלא שגרתי נובע מכוחות על-טבעיים, וכי הרג שלהם יזכה במזל, עושר או בהצלחה. התופעה הזו קיימת בלפחות 28 מדינות מדרום לסהרה. במדינות כמו זימבבואה, טנזניה ומוזמביק אפשר למצוא את הקהילות הכי גדולות של לבקנים, ושם האפליה או הרדיפה היא יומיומית, ככה לפי העדויות. בשנים האחרונות מדינות אפריקה נאבקות יותר ויותר בתופעת רצח הלבקנים. ב-2015 טנזניה אסרה את פעילותם של רופאי אלילים, בהנחה שכך יפחת הביקוש לאיברי לבקנים שמשמשים לכישוף ונמכרים לכל המרבה במחיר. בשנת 2018 קניה לקחה את זה צעד אחד קדימה וערכה תחרות יופי ראשונה שחוגגת את הלבקנות. מאז אנשי ציבור ותקשורת לבקנים ולבקניות נוספים ונוספות מסביב לעולם ממשיכים לאתגר את אידיאל היופי, כמו לדוגמה דוגמנית דיאנדרה פורסט, דוגמנית ושחקנית אפרו-אמריקאית, הדוגמנית הראשונה שהוחתמה בסוכנות דוגמנות גדולה, וגם הראפר מג'מייקה ילומן שפופולריות בשנות ה-80. ואם כבר אידיאל היופי, התוכנית הכוכב הבא מעצבנת את המטולטלות והממושקפות בשבוע האחרון, והן מחזירות מעלומות. הפקת תוכנית בחרה לקחת את המגישה והדוגמנית רותם סלע, ולנסות לחער אותה באמצעות טלטלים ומשקפיים. המוני נשים מטולטלות ומושקפות לא נשארו אדישות, ובאמצעות הפייסבוק הם יצרו מרחב אוהב לכל מטולטלת באשר היא, וגם ביקרו את הפקת התוכנית. כמטולטלת ומושקפת בעצמי, אני ממש נהנית לראות את ההתאגדות המבורכת הזאת של נשים, וכן ירבו. בארצות הברית מציינים השבוע את הג'ון-טין דיי, שידוע גם ביום השחרור מעבדות, יום היובל או יום השחרור. זה יום חג שמצוין בארצות הברית מדי שנה ב-19 ביוני, ואם תהיתם, המילה ג'ון-טין זה הלחם בסיסים של תאריך החג באנגלית, ג'ון ו-19. יום זה נחשב לחג ותיק ואפרו-אמריקאי, והחל מיוני השנה הוא הופך לחג לאומי פדרלי על פי חוק. לפני שנעבור לשיר, וכמידי שבוע, אציין את ימיו של החטוף אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס מעל ל-2,481 ימים, ונאחל לשובו במהרה.
למה לוחצים עליי כל הזמן? לוחצים עליי. למה לוחצים עליי כל הזמן? עדת המצורעים הזאת מאז קורה שמות. אני לא מאמין, לא, לא, אנחנו שחורים בינינו. אנחנו שחורים, אין נאורים. לוחצים עליי, למה לוחצים עליי כל הזמן? כל הלחץ הזה, למה לוחצים עליי כל הזמן? עושים המצורעים לזור. לחוץ ופסור, לוחצים. אנחנו שחורים, בין מורים. אנחנו שוחרים כשחר מאירים. שחור שוחררתי, שחר נעוריי. שחרוני מעט, שחר עדני. שחור שוחררתי, שחר נעוריי. שחרוני מעט, שחר עדני. אנחנו שחורים, בין חורים. אנחנו שוחרים כשחר מאירים. לוחצים עליי, למה לוחצים עליי כל הזמן? ומלחציים, למה לוחצים עליי כל הזמן?
חזרנו, זה היה עמנואל ירדאי בשיר שחר לחץ, זה שיר שמשחק בהגדרות ודימויים בצורה מעניינת מאוד, ואם בהגדרות ודימויים עסקינן, שבוע הספר העברי נחגג החודש, ובין אם אתם חובבי ספרות או לא, שמעתם על כך ואפילו טיילתם ורכשתם ספר בכמה מדוכני הספרים, המקור לאירוע הזה מתחיל באדם ששמו שלמה תנאי, סופר ומשורר. במאי 1959 הוא יזם את שבוע הספר העברי, כמו שאנחנו מכירות עם אותו, במסגרת ועדת העשור להקמת המדינה. החל משנת 1961 מתקיים שבוע הספר העברי ברחבי הארץ באופן סדיר ומדי שנה. מאז כמובן חלפו הרבה מים בנהר, הספרות קיבלה נפח, היא אתגרה את עצמה, היא דיברה על ציונות, על נשיות, על גבריות וכמובן על החברה הישראלית. אבל מה בנוגע לדמותו של הגבר השחור? מתי הוא מופיע לראשונה בספרות הישראלית ואיך הוא מוצג? איתי על הקו גיל אליאס, משורר, חוקר ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון, אקטיביסט ומנהל הבית הגאה בדרום ובבאר שבע. שלום וערב טוב לך.
שלום,
טוב. בסדר, אוקיי, אז אנחנו מכירים דוגמאות עשירות של ייצוגים שחורים מעבר לים, אבל אם מסתכלים על הספרות הישראלית, מתי למעשה אנחנו פוגשים בייצוג של הגבר השחור?
וואו, זאת שאלה ממש טובה, בעצם מה השאלה הראשונה שנשאלת, זה דבר ראשון על הספרות העברית בכלל, איך הדמות השחורה מיוצגת בעצם בספרות העברית, ומי היא הדמות השחורה. התיאוריה הזאת, או כל התיאוריה הזאת שמדברת על ספרות, על הדמות השחורה והספרות העברית, בספרות העברית, זה תיאוריה שפותחה עוד לפני שאנחנו התחלנו לחקור את הספרות העברית במדינת ישראל. עוד אצל אדוארד סעיד בספרות בספר אוריינטליזם, ספר שאני מאוד ממליץ לקרוא. משם אז בעצם נוצר איזשהו אימוץ של הספרות המזרחית, אם אפשר לקרוא לזה הספרות המזרחית, בספרות העברית. ואפשר לראות את זה למשל בין הייצוגים של מה שנקראו הפנתרים השחורים במדינת ישראל, לעומת הפנתרים השחורים בארצות הברית.
מה זה אומר?
זאת אומרת, למשל, מה סיפור העלייה של הפנתרים השחורים, והדיכוי שהם עברו במדינת ישראל, לעומת הפנתרים השחורים, ומה שהכיבוש שהם עברו בארצות הברית. ואפשר אפילו לראות איזושהי השוואה בין מי ייצג את הפנתרים השחורים במדינת ישראל, שזה עולי המזרח, לעומת הפנתרים השחורים בארצות הברית, שזה אותם שחורים שהעבירו אותם בסחר מאפריקה לארצות הברית.
אוקיי, אבל מה בנוגע לדמות, כאילו, לייצוג של הגבר השחור בעצם, איזה ייצוג יש לו? זה ייצוג כלילי? זה ייצוג חיובי?
אז הייצוג עצמו, בעצם, בפעם הראשונה שאנחנו רואים ייצוג של דמות שחורה, אפשר לקרוא לזה, או דמות מזרחית, זאת אומרת, לא אשכנזית, בוא נגיד את זה ככה, זה בשנת 64 בספרו של שמעון בלס, המעברה. שם אנחנו רואים אותו בפעם הראשונה, את הדמות, אותה דמות מזרחית שעולה מעיראק לארץ ישראל, ושם אפשר לראות גם את את הערביות שיש בתוך בתוך הדמות עצמה, ואיך היא מנסה, איך הדמות עצמה מנסה להביע את הייצוגים שהיא מגיעה איתם מהארץ שהיא עלתה ממנו, אבל היא כל הזמן באיזושהי דילמה, זאת אומרת באיזשהו מקום לימינלי כזה, שמנסה מצד אחד להוביל לייצוג או לגלם את הייצוג בארץ ישראל במעברה, אבל מצד שני היא בעצמה לא נמצאת במקום קבע.
אוקיי. איזה סופרים בולטים ככה מחליטים לעסוק בתמה הזו של שחורות?
אוקיי, אז בעצם כל הסיפור הזה של שחורות או הדמות השחור, זה עניין מאוד קונפליקטי ומאוד מורכב בחברה הישראלית. כי בעצם כל פעם שעלה מישהו שהוא זר למדינת ישראל, הוא למעשה נחשב או נטמע בחברה הישראלית כשחור.
אז אתה אומר שכל אחר הוא אחר.
כן, כל אחר הוא אחר, אבל בעצם כולנו אחרים. בעצם כמו שבלס בהצהרה כתב, זה היה נחשב לאחר בספרות העברית, אחר כך עלו הרבה רבים אחרים, אבל אני בעיקר יש לי המלצה לשלושה ספרים שלדעתי הם היום מייצגים את את אותו דמות
שחורה,
ושיש לה את התמה הזה, את התמה הזאת בספרים. הספר הראשון זה להעיר הריות של הילד גונדר גושן ב-2014, שזה ממש לא מזמן, על רופא בסורוקה שעושה תאונה של פגע וברח באריתראי, ופליטה סודנית בעצם סוחטת אותו בעקבות זה, ויוצרת איזשהו מערך שלם של רפואה לפליטים בעקבות המקרה. זה ספר ייחודי בגלל שהוא מדבר על הנושא הזה של הפליטים, הוא בעצם שם במרכז ייצוג של שחורה סודנית.
רגע, יש לי שאלה, אבל לפני שאנחנו מתעסקים בספרים שיש היום, איזה גלגולים הדמות הזאת עוברת? בייחוד עם הופעת, אתה יודע, סחורים במדינה.
כן.
יש לזה איזשהו התייחסות?
כן, אז יש התייחסות בכל מיני ספרים. אפשר לראות את זה מעמוס עוז בספרים מוקדמים שלו, שהוא מדבר שם ביותר סיפורים קצרים. ששם הוא מראה רק בנקודות, ממש טיפות קטנות, גבר שהוא מנסה לייצג תימני ומדבר על הטלטלים השחורים שלו, או ייצוג כזה, עד שאנחנו מגיעים היום ממש לסיפורים עצמם של האנשים עצמם שמנסים לגלם. זאת אומרת, הסופר מספר את הסיפור שלו. אבל כל זה עבר תהליך מאוד ארוך. זאת אומרת, גם לצורך העניין המעברה של שמעון בלס שדיברת עליו מקודם, אז הוא איזושהי אבן דרך לאותם סופרים היום וסופרות שיכולות להביע את הדמות השחורה שלהם ולגלם את הדמות השחורה שלהם בתוך הספרות והלשון העברית, כמובן.
תראה, יש ניסיון לעסוק באמת בבעיית הגזענות העולמית, או בבעיית האחרות, אם אפשר לקרוא לזה בעיה, יש ניסיון כזה גם בספרות ילדים. מה אתה חושב בעצם על הניסיון הזה? איפה זה פוגש אותך?
ספרות הילדים?
יס. דירה להזכיר, יס. בוא נדבר על זה.
טוב, היום יש כל הנושא הזה של פוליטיקלי קורקט, ואנחנו מנסים לייצג דברים ולהביא כמה שיותר לידי ביטוי את כל הייצוגים האפשריים בתוך סיפור אחד, אבל גם יש המון סטריאוטיפיזציה של הדברים האלו בתוך ספרות. השאלה היא אם ספרות ילדים זה כבר לוקח אותי למקום אחר, אז השאלה היא אם הספרות באה לחנך את הילדים, או באה להעביר איזה מסר מסוים, או שהיא באה להיות אמנותית, ולא בכך להעביר מסר או להיות תכליתית באיזושהי צורה. אז השאלה היא, גם לזה זה מתחבר משהו שהוא באמת יותר עולמי, אם בעצם הייצוג השחור, זאת אומרת הצבע השחור בפני עצמו, הוא מייצג את כלל האוכלוסייה השחורה בארץ, או אם יש בכלל אוכלוסייה שחורה בארץ, או שגם זה כבר מחולק באופן סקטוריאלי לחלקים.
וככה איזה ספרים באמת, כמו שאמרת מקודם, יש לך ככה להמליץ שבאמת מציגים נאמנה את הייצוג השחור וששווה לקרוא אותם?
אז אני ממליץ על שני ספרים מאוד מאוד שמאוד אהבתי, שזה מעניין גם לראות את הזמן שהם יצאו, שזה ממש לא מזמן. שאחד זה בודאי של זהבה גושן ומעיין בן הגאי, אם שמעת על זה ב-2016 את הספר. זה דרך אגב, אם אמרת ספרי ילדות, אז זה ספר לנוער, אני יכול להגיד. משהו ביותר בסגנון, זה ספר יותר פשוטה. ספר אוטוביוגרפי בעצם, שמראה על ילדותה של בודאי, שהיא בעצם רוצה לעלות לארץ ישראל, ומה שמעניין זה שרואים את הילדות שלה באפריקה, באתיופיה בעצם. אז זה ספר מאוד מאוד מעניין, שיש בו ייצוג ממש אמיתי ואותנטי של, של זהבה בעצם, של, של הספר אוטוביוגרפיה עליה. והספר השני, שהוא ספר הרבה יותר אומנותי, ואני יותר, הרבה יותר מתחבר לזה, זה ספר שנקרא איך שהעולם נהיה לבן, אם שמעת על הספר הזה.
בהחלט, בהחלט.
זה ספר מהמם, מהמם, מהמם. זה של דליה שרמן, משנת 2013. זה בעצם סיפור על, זה סיפור על המשפחה האתיופית שבעצם עוברת את סל קליטה בארץ ישראל. אבל מה שמעניין בסיפור הזה, זה זה שהיא מספרת את זה מעיניים הנשיות האתיופיות שלה, ורואים איך היא מפרקת גם את הספרות העברית. היא בעצם לוקחת את המשפטים והמילים, ופשוט עושה איזשהו ערבול של כל הדברים, היא עושה עזרה מוחלטת על, על מה המשפחה האתיופית קולטת, קולטת כשהיא נכנסת לארץ ישראל, מה היא מאבדת תוך כדי.
אז אין ספק שזה ספר מטורף, אני אישית גם קראתי אותו. תודה רבה לך, גיל אליאס.
תודה לך. Listen to this song. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Everything go there, all right. Whoa, 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 whoa. I did on my razor, so make you know on my radio. I said, I want to live my life legit. I don't want to live a life where you practically they affect me. Whoa, whoa. I said, I want to live my life legit. I don't want to live a life where you practically they affect me. No hating, no discriminating, no intimidating, no reason to hate me. I be one make I cry, I be one make I choose to lie. I don't want to do that thing where you practically they affect me. Brother, sister, time no day, time no day today. I should have seen your man elevate. Now to join them celebrate. Focus on your hustle. God must bless you. And last, last, everybody go there, alright. I said, G, I want to live my life legit. I don't want to live a life where practically they affect me. Legit. I don't want to live a life where practically they affect me. No hating, no discriminating, no intimidating, no reason to hate me. I be one make I cry, I be one make I choose to lie. You one make I do that thing where practically they affect me. Just to lie.
אפריקן חזרנו, אתם על כאן תרבות, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הסיפור של ניגריה והטוויטר. הנשיא מוחמד בוהרי, שאיים להניש מתנגדי משטר וצייץ על זה בטוויטר, נחסם על ידה. הממשלה מצידה זעמה והחליטה לחסום את האפליקציה במדינה. כי אם מוחמד לא מצייץ, אף אחד לא מצייץ. הטענה לחסימת הטוויטר במדינה היא שהאפליקציה עלולה לאיים על יציבות הממשלה. היא אפילו הגדילה והחילה כנסות ואיומי כליאה לכל מי שמעלה פוסטים ביקורתיים סביב הנושא. בהמשך ארגוני זכויות אדם נכנסו לסיפור, אזרחים ואזרחות ניגרים גם כן, זעמו ויצאו במחאה. טראמפ, שכמו שאנחנו יודעים ביודעות, חסום אפו מטוויטר כבר מיוני 2020, דווקא שיבח את המדינה, יצא להגנתה וקרא לעוד מדינות לנקוט כמותה. אז מה הסיפור של טוויטר וניגריה? איתי על הקו פרופסור לין שלר, פרופסור ללימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, עם מומחיות בהיסטוריה של ניגריה, ומנהלת מרכז אפריקה על שם תמר גולן. איתה נרחיב את הסיפור המטורף הזה. ערב טוב, פרופסור.
ערב טוב.
ערב טוב, לין. בואי נתחיל מהסוף. מה העדכון האחרון כרגע מבחינת הנשיא? יש טוויטר במדינה או שעדיין אין?
עדיין אין, ואפילו יש התייעצות עם ממשלת סין על לבנות פיירוול ענק בכל המדינה.
וואו.
עוד יותר להחמיר ולחסום ולמנוע התחברות לרשת.
וואו.
וואו,
מטורף, מטורף. ואיך הניגרים מגיבים לכל הדבר הזה?
טוב, כמו שהרבה יודעים, ניגריה היא מדינה שסועה מאוד, אז אלו שבעצם הכי מתקוממים ומתנגדים לסיפור הזה, מאלו שהאוכלוסיות של הדרום, הנשיא בעצמו הוא מהצפון, וגם מדינה עם 100, באוכלוסייה של 200 מיליון אנשים, 130 מיליון אנשים מגיל 18 מתחת, מגיל 18, זאת אומרת שרוב האנשים שמשתמשים ברשתות האלו הם גם צעירים, ועד החסימה היו 40 מיליון חשבונות של טוויטר בניגריה.
וואו. רגע, את יכולה להסביר לי למה הנשיא כל כך מאוים מהבדלנים עד כדי שיתוק הטוויטר במדינה כולה?
אז האמת היא שמה שקרה זה שבאופן, במקרה הספציפי מה שקרה זה שהוא בעצם צייץ איזשהו איום על הקבוצה של האיבו. יש גם היסטוריה מאוד ארוכה סביב הדבר הזה שהייתה מלחמת אזרחים מאוד 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 קשה בניגריה בשנות ה-60, מה שנקרא מלחמת ביאפרה. ובוהרי אז היה אחד האנשי צבא של הצד של הממשלה שניסו בעצם להביס את הניסיון לנסיגה הזאת של האזור האיבו מניגריה. והשיטה שלהם הייתה פשוט להרעיב אותם, לסגור כל הערוצים שהובילו לביאפרה, וקרוב לשני מיליון אנשים טוענים, מתו בעצם מרעב עם התוצאות של החסימה הזאת, של כל הערוצים שהובילו למדינה הזאת שהוא חזק כביאפרה. ובוהרי עכשיו בטיוט שלו אמר, מי שזוכר את המלחמה הזאת יודע שאנחנו נטפל בכם כמו שאז טיפלנו, משהו כזה. ובטוויטר הם רואים בזה באמת הסתה, הסתה רצינית מאוד, מאוד מזכיר את ההסתה נגד הטוצי של ההוטו ערב הרצח העם ברואנדה. והם פשוט מחקו את הציוט הזה, הם לא חסמו את כל החשבון. אז בכלל זה לא כמו המקרה של טראמפ שפשוט הוציאו אותו מטוויטר, זה לא המקרה פה, פשוט מחקו את הציוט הזה.
אוקיי, ולמה זה כל כך מאיים עליו?
אז זהו, אז בצד אחד יש איזשהו עניין של אגו, זה בצד אחד, כי בוהרי הוא כזה, אבל זה לא רק זה, בגלל שכמובן שאנחנו יודעים שבאוקטובר 2020 הייתה ההתקוממות האזרחית הפופולרית הכי גדולה שאי פעם נראתה ב ניגריה, וזה היה באוקטובר 2020, ואני חושבת שהוזמנתי אז לתפריט לדבר על זה, על התנועה של NSARS, הניסיון בעצם למחות נגד הכוח המשטרתי המאוד המודלים שנקרא סטארס. ומה שקרה אז, השלטון פתאום גילו, שהם לא רגילים להתקוממות כזאת, שבעצם היא מתפשטת דרך המדיה החברתית. אין מנהיג, אין את מי שאפשר לכלוא, אין את מי שאפשר להצביע עליהם, כי אלו המנהיג. פשוט מיליונים יצאו לרחוב בגלל טוויטר, בגלל פייסבוק, בגלל אינסטגרם. זה בלי מנהיג, וזה היה מאוד מפוזר. והממשלה הגיעה למסקנה שהמדיה החברתית זה הסוף שלהם.
אז איך האזרחים יכולים להגן על עצמם במצב כזה?
אז זהו, אז עכשיו באמת, אז מה הם עושים? מה המיליונים עושים? הם פשוט משתמשים ב-VPNים. VPN זה כמובן התחברות שהיא לא מדינתית, היא לא אזורית, היא בעצם בענן אי שם. ומלא מלא אנשים באמת התחברו דרך ה-VPN, וכל מיני משתמשים בטוויטר, אבל דרך חשבונות שנראה כמו בארצות הברית, או באנגליה, או באירופה, אבל לא משנה איפה. זה הסיבה שמזמינו את ממשלת סין לבוא ולייעץ להם הלך לבנות פיירוול בניגריה.
ומה יקרה במצב כזה? מה יקרה במצב של פיקוח על הרשת? את חושבת שניגריה צועדת לשם?
אז אני לא יודעת, אני חושבת שעד עכשיו החסימה של טוויטר בעצם רק חזר עליהם בבומרנג, כי תראי, אנחנו, אני ואת, יושבות פה ומדברות על הסיפור הזה. זאת אומרת שזה שחסמו את הטוויטר, ואז כולם התחילו להשתמש ב-VPNים, אז פתאום את רואה שכל הציוטים הכי פופולריים בתקופה הזאת באים דווקא ומדברים על ניגריה, מקום שבדרך כלל לא כזה מעניין את שאר העולם. והוא בעצם רק הפנה את הזרקור על המדינה ועל מה שקורה שם. אנשים לא ידעו את השם בוהרי עד לפני שלושה שבועות, עד שבעה שבועיים. אנשים לא התייחסו בכלל למה שקורה בניגריה. זה כמובן לא ההפרה הכי גדולה של זכויות האדם שאי פעם הייתה בניגריה, נהפוך הוא. אבל זה פתאום תופס הרבה תאוצה ותשומת לב, והעולם מדבר על זה. אז כמובן, הוא בדיוק גרב עצמו ברגל עד עכשיו, אבל הבעיה היא לא רק העניין הפוליטי, הבעיה היא שמלא מהמשתמשים האלו, הם לא דווקא השתמשו בזה בשביל תסיסה נגד המדינה. טוויטר זה אמצעי כלכלי לצעירים בניגריה, שאין להם גישה בעצם לפרסום לעסקים הקטנים שלהם, ואין אפשרות בעצם להגיע לקהלים או ללקוחות, במעגלים יותר רחוקים מהמקרים שלהם. ומיליונים משתמשים בטוויטר להציע הנחות בזה, או מבצעים בזה, או להכריז על העסק הזה, או על היוזמה הזאת. כלומר, זה לא שכל הצעירים האלה יושבים כל הזמן ומדברים על בוהרי, הם יותר מדברים על, יותר מתייחסים להישרדות הכלכלית של עצמם, והחסימה של טוויטר מאוד פגעה באנשים, וטוענים שכל דקה שטווינר חסום בניגר, זה עולה $200,000 לאזרחים, אז סכומים מטורפים, בקיצור. מיליארדים כל שבוע, זה פגיעה בכלכלה מאוד רצינית.
כן, אבל תראי, אזרחי ניגריה ממשיכים להפתיע אותנו, ו-the revolution will not be televised or will stop, אני חושבת. אז בזאת אנחנו נסיים. תודה רבה לך, לין שלר.
בבקשה, טוב, אז ביי.
ועכשיו, חדשות מהיבשת, וגם שיר השבוע שאתם, המאזינים והמאזינות, בחרתם. בניגריה קורה אירוע מגניב לחלוטין, שבו אומנות, היסטוריה ותרבות מתערבבים להם יחד, ואי אפשר שלא לדבר עליו. פסטיבל הגרפיטי. הפסטיבל בניגריה חוגג את המיצג הצבעוני הגדול ביותר במערב אפריקה, קיר גרפיטי ענק שמוקדש לתרבות המקומית. 40 אמנים ואמניות מהיבשת ומחוץ לה התגייסו למשימה הזו, והם מייצרים את מה שנראה כמו מוזיאון החוץ הגדול ביותר, באורך של יותר מ-94 מטרים, שגם זכה בשיא עולמי. ביצירות של האמנים המקומיים הם מנסים להציג דימויים מהמורשת התרבותית של הממלכה הקדומה של בנין, המלך שלה וההיסטוריה האדירה של האימפריה. מה שמגניב בכל הסיפור הזה הוא שגם אזרחי המדינה מזהים את עצמם ביצירות, מה שהופך את האירוע למיוחד פי כמה. מקדם פסטיבל הגרפיטי אפקט לורנסון דוג'וחסי, כן, זה השם שלו, הוא הסביר שזו חלק מהסיבה שהוא רצה להקים את הפסטיבל, לגרום לתושבים לחוש גאווה בהיסטוריה שלהם ולקדם אמנות. נעבור ללוס אנג'לס, שם יוצרי ויוצרות קולנוע אפריקאי ישמחו לדעת שהפסטיבל הפן אפריקני שמתקיים בכל שנה בפברואר בלוס אנג'לס נפתח להגשות של סרטים אפריקאים או סרטים שעוסקים בסיפורים אפריקאים. הפסטיבל הזה שהתקיים בעבר בבורקינה פאסו מקדם וחוגג תרבות מהיבשת, והוא נוצר בידי קבוצת פעילים אפו-אמריקאים בשנת 1992, שחקנים ומפיקים שהיו מודאגים מהדימוי ומהייצוג של כהי אור בתקשורת ובמדינה, ולכן החליטו לעשות פסטיבל סרטים בינלאומי שאליו יגיעו יוצרים מרחבי העולם ויציגו תמונה מציאותית יותר. בשנה הראשונה התקיים הפסטיבל במשך 7 ימים, ובו הוקרנו 40 סרטים. כיום הפסטיבל הזה נערך במשך 12 ימים, ובו מוקרנים למעלה מ-170 סרטים. איזה מגניב. הפסטיבל הוקם כמוסד ללא כוונת רווח, במטרה לקדם את התרבות ואת ההבנה בין עמים ממוצא אפריקאי, באמצעות ביטוי יצירתי של הצגת סרטים ותערוכות אמנות, שווה ביותר. ועכשיו לשיר השבוע שהמאזינים והמאזינות בחרו. המאזין גילי בחר לציין את טופק שקור, שמציין החודש יום הולדת. הוא היה ראפר, שחקן, משורר ופעיל חברתי אמריקאי שנולד במזרח הרלם. מה אפשר להגיד על טופק? טופק נחשב בעיני רבים כאחד מאמני ההיפ-הופ הגדולים בעולם, ולראפר המשפיע ביותר בכל הזמנים, ודי קשה להאמין שאין מי ששמע עליו ותאה האם טופק עוד חי. האמן הזה מהווה השראה להמון אמנים מסביב לעולם, וגם כמובן פה בישראל, אז מזל טוב לטופק. שיר השבוע שלנו יוקדש לענק הזה, ואם אתם רוצים לבחור את האמן שלכם בשבוע הבא, כתבו לי לעמוד הפייסבוק או באינסטגרם, ועכשיו טופק. Changes.
No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I want to be, only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here.
I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racists. We under. I wonder what it takes to make this. One better place to see race to waste it. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white and smoke. Tonight, and the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems heaven sent, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or concealed, a fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling back to the kids,
I gotta get paid.
But hey, but that's the way it is.
Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same.
And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you
you up and pimps smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, 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 tat.
That's the way it is.
That's just the way it is.
Yeah, yeah, yeah.
Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Something will never change.
African, חזרנו. ועכשיו לגילוי ארכיאולוגי מעניין באי סנט אוסטטיוס, מושבה הולנדית לשעבר, שם נמצא אתר קבורה עצום ובו לפחות 53 גופות של אפריקאים. בין הגופות היו בעיקר גברים ונשים, אך גם תינוקות. האי סנט אוסטטיוס השוכן בחלק הצפון מזרחי של האיים הקריביים נכבש בידי ההולנדים בשנת 1636. הוא הפך לאזור מעבר חשוב של הסחר האזורי בסוכר ועבדים ממערב אפריקה. הארכיאולוגיות במקום שגילו את אתר הקבורה הריצו בדיקות DNA וגילו כי אותם קבורים היו למעשה בני הדור הראשון לעבדות שהובאו לאי ממערב אפריקה כדי לעבוד במטעי הסוכר. הגילוי הזה הוא סופר משמעותי גם להבנת ההיסטוריה העולמית, האפריקאית והשחורה, ועכשיו באמצעות הגילוי הזה יהיה אפשר להתחקות אחר מסלול לעבדות והקולוניות ואולי לחשוף היסטוריה נחבט. מנהל מרכז המחקר הארכיאולוגי אלכסנדר הינטון אמר כי שרידים רבים נוספים צפויים להתגלות בקברים, והוא ציין כי זה אחד האתרים הגדולים מסוגו שהתגלו אי פעם באיים הקריביים. אז אנחנו כמובן נחכה לממצאים המרתקים האלה. בינתיים איתי על הקו אייל גטו, עיתונאי ואקטיביסט, שיספר לנו קצת על האי וההיסטוריה שלו. ערב טוב אייל.
ערב טוב אמצל.
ערב טוב. אז ספר לי, מה הקשר בין האיים הקריביים לסחר בעבדים?
קשר הדוק, יש לומר אפילו. מעבר לזה שאנחנו מכירים כל כך הרבה מדינות באיים הקריביים שמאכלסות אוכלוסיות אפריקאיות או ממוצא אפריקאי כבר היום, זאת אומרת אני מדבר על ימים אלו. מעבר לזה אנחנו גם יודעים שהרבה מאוד מעבדים שהובאו מאפריקה בכלל לאמריקות עברו דרך האיים הקריביים. זה היה איזשהו מרכז סחר, סחר בעבדים, שמשם בעצם פיצלו אותם לברזיל ולקובה ולארצות הברית וכן הלאה. אז ככה שיש קשר הדוק בין עבדות לבין האיים הקריביים, וספציפית עבדות של אפריקאים במקרה הזה.
בוא נחזור רגע למאה ה-16. מתי ההולנדים נכנסים לתמונה? איך הם מצליחים לכבוש את האי?
הם לא צריכים לכבוש את האי, הם למעשה משתלטים על האי, והם עושים את זה כבר בראשית המאה ה-18. ב-1493, לראשונה, כריסטופור קולומבוס מגלה, במרכאות כמובן, וזה גם לא לראשונה, היו שם אנשים, ילידים, שנחר מכן כבר הספיקו להתקיים אחרי המפגש עם האירופאים, ולמעשה מה שקורה זה שהם פשוט מגיעים לאי, משתלטים עליו, היות ולא היה מי שטען לבעלות על הקרקע, הם משתלטים על
הסיפור הידוע.
בדיוק, הם משתלטים על האי, ובעצם משם מתחיל הסיפור שלנו.
מה בעצם קורה, מי היו אותם אנשים? אנחנו יכולים לראות משהו מהממצאים האלה על מה זה אומר נניח אפרו-קריבי, מי היו אותם קבורים?
אז אנחנו מדברים בעיקר על משועבדים עם אותה אפריקאי, אם יהיה ספציפי ממערב אפריקה יותר ספציפיים, אז בעיקר מחוף הזהב, אזור גנה של היום, זה עיקר המשועבדים. אנחנו לא מדברים על אוכלוסייה גדולה שחיה במקום. לכל היותר בסי, ברגע הסי היו כ-10,000 איש. אנחנו מדברים על אי מאוד מאוד קטן, אולי אפילו האי הכי קטן באים הקריבים, זו אפילו לא מדינה, אם נדאג את הדברים. אנחנו מדברים על אזור מוניציפלי שהוא נמצא במעמד מיוחד תחת שליטה של הכתר ההולנדי, אותה מדינה חביבה שכולם אוהבים לאום, גם לה יש היסטוריה מאוד מאוד אפלה, והיא באה לידי מימוש בסיפור הזה שאנחנו מביאים כרגע.
רגע, ואיך זה קשור למהפכה התעשייתית? האם יש איזשהו קשר בין הדברים?
לא יודע. בוא נאמר שהעולם שלנו לא היה נראה כפי שהוא נראה היום ללא עבדות. בטח ובטח שאנחנו מדברים על כל מה שקשור בקפיטליזם. הקפיטליזם לא יכול היה להתקיים ללא שני מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, כמובן העבדות. שתיים, הנצרות הפרוטסטנטית. שני המרכיבים האלה, יש להם תפקיד מאוד מאוד משמעותי בביסוס השיטה הכלכלית הזו, כשיטה העדיפה היום בעולם. ואם נתייחס לשאלה שלך באופן יותר ממוקד, אז אני אומר, כשלדוגמה, כל המכון והטכנולוגיה, כל תעשיית הטקסטיל שבאה לידי מימוש, בין היתר בהסתמך על שדות הכותנה ועל על העבודה של אותם עבדים בשדות הכותנה, עוד אלמנט נוסף בתוך השאלה שלך, זה כל מה שקשור למימון. כל המימון של כל המדע, התפתחות ההשכלה, כל מה שקשור בזה בא לידי ביטוי, וזה שבסופו של דבר אנשים השיגו כסף כדי לממן את מחקריהם וכדי לממן את הפיתוח הטכנולוגי באמצעות הכסף שהגיע מעבדות, מסחר בעבדים ומהכסף שנעשה בסופו של דבר על גבם של אותם עבדים.
יש תושבים באי שהם לא משועבדים? יש עוד אנשים שמאכלסים את האי הזה?
כן. אז אנחנו יודעים שראשוני האנשים שבעצם מגיעים לאי, כבר במאה ה-17, בתחילת המאה ה-17, ב-1600 למעשה, יהודים שמגורשים מאירופה, מהולנד, מספרד, מכל מיני מקומות, מגיעים בסופו של דבר לאי הזה ומתיישבים בו. עכשיו, פרק מאוד חשוך בהיסטוריה היהודית, שהרבה פעמים מנסים להסתיר אותו, ומנסים ככה לספר לנו איזשהו סיפור שהוא לא, יהודים לא היו מעורבים בעבדות. לא נכון. במקרה הספציפי הזה אני יכול לומר לך שיהודים שעבדו את אותם אפריקאים, ולא רק השעבוד עצמו במטעי הסוכר ובשדות הכותנה והסבק, לא רק זה. גם חשוב להבין שיהודים הם למעשה אנשים בעלי ממון שמחזיקים ספינות מסע, והם אלו שבעצם מזכירים את השירותים האלה לכל מיני ממלכות, לכל מיני מדינות. שוב, לא כולם, אבל בחלק מהמקרים יש ליהודים אחריות ודם על הידיים במקרה הזה, חד משמעית.
ואם אנחנו מדברים על המשועבדים עצמם, אפשר לדעת איזה תרבויות הם מביאים איתם, או האם יש משהו ששרד מהתרבות?
למרבה הצער אין לנו הרבה מידע. היות ומסד הנפסד במקרה הזה, אנחנו לא יודעים הרבה על התרבויות שהם מביאים איתם, על הסיפור שלהם. יש מידע כזה, הוא נמצא בהג, בהולנד. המידע הזה לא משותף, המידע הזה
שזה מעניין,
זה הודך, זה מצער, אבל אנחנו לא יודעים הרבה עליהם. אבל אנחנו כן יכולים לשער, לדוגמה, כל מה שקשור במונות דתיות, כל מה שקשור בוודו, קנדובלה, אלה דברים שאנחנו כן יכולים לשער שהם הביאו איתם. כל מה שקשור בתזונה, לדוגמה, הם הגיעו מתזונה חקלאית מבוססת בשר וירק, אבל כשהם הגיעו לשם כבר לא היה תוקף לדבר הזה, והם עברו לתזונה אחרת, לתזונה מבוססת ים. כלומר, כל מה שקשור לנחל הים. בגדול, אלה הדברים שאנחנו יודעים. מה שרד מאותה תקופה, אני יכול לספר, לדוגמה, על משהו אחד שהוא מאוד מאוד, תאריך מאוד מאוד מיוחד בהיסטוריה של ספשיה, שזה בעצם הקיטור של של השם של האי. זה ה-12 ביוני. ב-12 ביוני 1848 התרחש המרד הכי גדול באי, מרד העבדים כנגד המשעבדים. והאירוע הזה מצוין עד היום, והאירוע הזה הוא אירוע מכונן בהיסטוריה של של האי הזה. ויש גם, כמו בדומה
וגם אני חושבת שאנחנו לא מספיק מכירים את המאבקים האלו.
זה עודך, וזה גם לא מסופר למרבה הצער. את יכולה, באמת, זה מדהים לראות כל ה... לדוגמה, סן דומינגו, שזה היום הייתי, מושבה הצרפתית לשעבר. מספר המרידות, מספר האירועים, הקלאשים שהיו בין המשעבדים לבין המשועבדים, לא סופר לאורך ההיסטוריה, אבל לאט לאט הסיפורים מתפשטים ויוצאים החוצה, ואנחנו יודעים להרבה מאוד אירועים, עד שבשנת 1760 הם בעצם מצליחים לגרש את הצרפתים. אז גם במקרה הזה, ואגב, חשוב להבין, אנחנו לא מדברים על מאבק שוויוני. זה מאבק של נשק חם אל מול סלעים ואבנים. זה מה שאנחנו...
ומה קורה בסטטיה, במרד?
אז במהלך המרד הזה, קבוצה מאוד קטנה של אנשים, שוב, אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד קטנים, זה לא מדינה, זה אי קטנטן, קבוצה מאוד קטנה של אנשים, מגיעה למושל ומבקשת ממנו בנועם לשחרר אותה מהעבדות, הוא כמובן מסרב, ולאחר מכן, בדרך לא דרך, הוא מצליח לתקוף אותם, והם נגד מגיבים בסלעים ובאבנים, המרד מדוכא בסופו של דבר, ראשי המרד, מנהיגי המרד מגורשים לאיש שנקרא קובסאו, עיר אי סמוך, שהוא גם כן היה תחת שפיטה של הכתר ההולנדי, והמרד הזה למרבה הצער לא הצליח, והולנד הייתה אחת המדינות האחרונות לשחרר עבדים.
שזה מעניין של עצמו.
והיא עשתה את זה רק ב-1865, שנבין עד כמה הסיפור הזה הוא עצוב, הוא מדכא.
כן, אני חושבת ש... אנחנו בוודאי נגלה המון דברים שאנחנו לא נחשפנו אליהם. אנחנו כמובן נחכה, כמו שאמרתי, לממצאים המרתקים, אלא אני בטוחה שנחשוף עוד היסטוריה שלמה, לא אמת קרה שם, ומי היו האנשים האלה. בינתיים, תודה רבה, אייל גטו, עיתונאי ואקטיביסט, על הרעיון המרתק הזה. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה לך, וכמו תמיד, כיף גדול.
ובזאת נסיים. אני רוצה להודות לכל המרואיינים המצוינים שהיו לנו היום, למפיקה אירה וקסלר ולטכנאי מיכאל אולשוונג. אתם יכולות להזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6 בתדר 104.9 FM, 105.3 FM, וכמובן אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק באפריקן. עד הפעם הבאה.